יברך לשמוע כל שופר ושהחיינו. אם תהיה לתקוע ולא יכול להשלים, יש לי מחר. אפילו שלושה או ארבעה משלימים בברכה שברך הראשון. והוא שיהיו שם בתוקעים האחרונים בשעת הברכה. ואפילו אם ברך ולא יכול לתקוע כלל, שני תוקע ולא ברכה, ולא הביאה ברכה לבטלה. אחר תוקע ולא שליח ציבור כדי שלא יתבלבל, ואם מוצח שיחזור לתפילתו, רשאי לתקוע. שופר של ראש השנה, מצוותו בשל עיל וכפוף, ובדי עבד כל השופרות כשרים, בין פשוטים בין כפופים. מצווה בכפופים יותר מפשוטים. בשל פרה, פסול וכל גוונה. נסדק השופר באורכו הוא פסול. יש אומרים שאפילו בכל שהוא פסול. ויש אומרים דווקא ברובו, וכן עקר. שופר של ראש השנה, אין מחיירים עליו יום טוב, ואפילו בדבר שיש בו משום שיבוט בלבד, כיצד, למייח שופר בראש האילן, או מעבר הנהר, ואין לו שופר אחר, אלא הוא, אינו עולה באילן, ואין לו שטע פני המים, ולא מביאו מחוץ התחום, ועל ידי גוי מותר, משום זה הווה שיבוט דשבוט. אם גוי הביא שופר מחוץ התחום, תוקעים בו בראש השנה. אם עשה הגוי את השופר ביום טוב עצמו, מותר לתקוע בו. יכול לקט בתוכו מים או יין לתחתיו. אבל מרגליים אף בחול אסור מפני הכבוד. מצוות עשה לתקוע בשופר בראש השנה, כמו שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. בכן השנה חל ראש השנה שבת, אבל תוקעים ביום השני, יומה אריכתה הוא, וקיימים את המצוות. הגמרא אומרת, כל שנה שאין תוקעים לה בראשיתה, מרעים לה באחריתה. זאת אומרת, לא תקעו בשופר מחמת אונס. לא מפני שחל להיות בשבת, ככה נראים תוספות בשם מהלכו גדולות. מחל בשבת, אנחנו מקיים דברי חכמים. אבל כשחל, אם זה קרה איזה אונס, באו רשעים והפריעו להם, ולא יכלו לתקוע, זה סימן לא טוב. שאם אין לה ראשית, אין לה אחרית. מראשית השנה עד אחרית שנה. אז אם לא תקעו בשופר, זה סימן לא טוב, שחס ושלום מי יודע איך יפתחו עליהם העניינים באותה השנה. מה שאין כן הוא חד להיות בשבת, כיוון שאנחנו עושים את זה לפי תקנת חכמים. גזירה שמי עבירנו 400 פשוט רבים. שכך גזרו חכמים, כל אחד ואחד יש לו שופר בבית שלו, אבל לא כל אחד ועד את כוח. אז גזירה שמי ישכח שהיום שבת, ויש בזה איסור תוצאה, פשוט יחיד פשוט רבים. אם יוצא פשוט רבים כדי שיראה את זה לבקי, ילמד אותו איך תוקעים, אז נמצא שהוא חייב משום הוצאה, עושה אסור סקילה. וכנראה שהיו באמת אנשים נכשלים בזה. עמדו חכמים וגזרו שלא יתקעו ביום ראש השנה שחל בשבת, בכלל, אלא דווקא אז היה בית דין סימוכים, סנהדרין סימוכים, על יד הסנהדרין היה מותר לתקוע, אבל אחר כך כשהתבטלה הסנהדרין, אז לא נשאר שום היתר לתקיעה ביום שבת. יש איזו סברה של הרמב"ן, שאומר לא דווקא צריך להיות סימוכים, הוא לא מצריך שיהיה סימוכים, כל שהם בדין מומחים, חכמים גדולים בתורה, מותר לתקוע בפני בדין, שאדם לא יעיז שם לעשות עבירה להוציא משות יחד לשות רבים. אבל חולקים עליו שעה גדולי הדור, וסוברים שאין תקיעה, בזמן הזה אין לנו תקיעה מיום שבת, ראש השנה שחל בשבת, אפילו אם יש אנשים גדולים בתורה, בדין חשוב, בדין חשוב כמו הריב, כמו חברה, אבל יש כאלה שהיו נוטים לסברתו של הרמב״ם, כמו שהיה לפני 50-60 שנה, היה אחד בעקבי יוסף שטיזנגר, בעל ספר דבע עברית, תלמידו של החתם סופר, שבא פה לארץ ישראל, ראה גדולי הדור, היו אז ממש בשמה ומעלה גבוהים בכל העם, אז הרשה לעצמו לתקוע בשופר, והוא רצה לחדש עוד פעם, תקיעה בשופר בראשונה שהוא יכול להיות בשבת, ולא הודיעו לו חבריו. יש אומרים שתקע בכל זאת עשה לקח מניין ותקע, ויש אומרים שנדעו אותו, יש אומרים שלא נדעו אותו, כפנים זה דבר מסובך מאוד. ודאי שבתעשייה עדיפה לנו להתחכם יותר מדי, מאחר שכל הפוסקים אמרו אין תוקעים, וגם מראה לא חלק אם יש בית דין חשוב, אין בית דין חשוב, معنى نسويش لك دعات الرمبان لما نحضر قطعام بسموخة بلاش للرمبان شحرتم على غربي قدرين لكن شيف بأتعافي عنك بأتعافي شكرتك عين مع كوفانين برشنا شحد يوز بشبات شاب بخل زهوت يوم الشيلي نحن مكيمين مثل بسواكي القتان بإيه نفرش من يوم الشون لشيلي كده بأكاد مبارخين جم كيب أخذ شيء أحيانه لو برخنا بيوم الشون مبارخين بيوم الشيلي مبارخين أخذ شيء أحيانه הדרכה היא שקדושה נוסדה וצבאנו לשמוע כל שופר ולא לתקוע בשופר נוסח של רבינותם היה שקדושה נו לתקוע בשופר והראש חולק עליו מביא דעת רבינו אבי האדרי שהנוסח האמיתי לשמוע כל שופר כי עקר המצווה השמיעה ולא התקיעה התקיעה רק הכשיר מצווה כך כותב גם כהרמב״ם בתשובה בספר פעיל הדור ומה בין לשמוע כל שופר או לתקוע בשופר. אומר, עקר המצווה היא לא התקיעה, היא השמיעה. תקיעה רק הכשר מצווה. כמו שאנחנו לא מברכים בשעה שעושים את הסוכה, אלא בשעה שיושבים בה. כדי שעקר המעשה של אדם יוצא לעובדו, היא ישיבה בסוכה. בסוכות ישבו שבעת ימים. אבל צריך הכנה, מקודם, מכינים את הסוכה. אז ככה גם כתוב, התקיעה היא רק הכנה לצורך השמיעה. אבל עקר המצווה היא שמיעה. נביא ראי על הדבר, שהרי אם אדם תקע ולא שמע את כל שופר, לא יצא לחובתו. איך זה? כגון למשל, שם את השופר שלו, שופר ארוך כמו שתימנים, הכניס אותו בתוך בור, את הצד השני, הצד הרחב, יצאו בתוך הבור, ותקע. אלה שהיו בתוך הבור שמעו קול צלול של שופר, אבל הוא לא יכול לשמוע קול צלול, נעשה קול הברה, יש הד. של כל התקיעה. אז הוא לא שמע, כל ההברה שמע. הוא לא יצא לחובתו. והם ששמעו כל שופר יצאו לחובתם. אף על פי שהוא לא יצא, הם יצאו לחובתם. הם שמעו כל צלול של שופר. הוא לא שמע כל שופר. אבל מה יש? הרי תקע. אלא התקיעה לא מעלה ולא מולידה. העיקר הוא שאדם ישמע את כל שופר. לכן הוא בעצמו לא יצא לחובתו. לפיכך אם אחד צצה את האוזניים שלו, הכניס צמרגזים ככה, חזק, 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 כדי שלא ישמע כלום. והקע את השופר ותקע, כל 30 קולות. לא יצא את החובתו כלל. ולשהוא לא שמע, תקע, אבל לא יצא את החובתו. לכן, זה אומר, לא המצווה התקיעה, המצווה היא השמיעה. ומה הדין באיש כזה, כמו שאמרתי, סגר את האוזניים שלו היטב, סתמו פלשתים ומלאום, סתם אותם לגמרי, ולא שמע כלום. האם השאר האנשים ששומעים את השופר יוצאים מזה חובה או לא? דעת מרן רבי יוסף שכן יוצאים מזה חובה. שהעקר השמיעה, מה אכפת הם, הוא כיוון להוציא אותם מזה חובה. הוא לא שמע, הוא לא יצא. אבל הם כן יוצאים מזה חובתם. אפשר לעשות יוצאים מזה חובתם. כך דעת הדרישה. אבל הנה זה חולק עליהם. אבל ההלכה כמו דעת מרן רבי יוסף והדרישה, שהעקר תלוי אם כיוון להוציא אותם מזה חובה, והם מתכוונו לצאת, אפילו שהוא לא יצא. גם כן לא יכול להוציא את האחרים לחובתם. זה לא דומה לאדם שהוא חירש, יש אדם שהוא חירש. נגיד, קיבל מחלה באוזניים מסכן, ונעשה חירש. הוא היה מתחילתו, אדם פיקח לכל דבר. כשנולד לאוויר העולם, היה בסדר, ולכן הוא יכול לדבר. רק הוא לא שומע. מפני שחלה במשך הזמן, האוזניים שלו השתתקו. אבל הדיבור שלו הוא ממשיך לדבר. חירש המדבר ואינו שומע, הרי הוא כפיקח לכל דבריו. מסתרף לעשרה, בחיה בכל הבסות אמורים בתורה, אין שום מפרש. במצד שופר הוא פתור. למה? המצווה היא לשמוע כל שופר, הוא לא שומע מסכן. כמה שייך, הוא כאילו לא מוציא את זה. לא יוצא לחובתו, ממילא לא מוציא את אחרים לחובתם. אם לוקח שופר בתוקע, הוא בעצמו מומחה, כל השנים היה תוקע. המסכן פתאום חלה באוזניים שלו, ונתחרש. נעשה חרש, אז הוא לא שומע כלום, אפילו תוקע הוא לא שומע כלום. הוא רוצה לתקוע לאנשים, הוא רוצה אותם איזה חובה, לא יכול להיות אותם איזה חובה. למה שהוא לא ראוי בכלל לשמיעה. לא דומה לאדם שלקח צמר גפן וכיס אותו באוזניים שלו. אם סלק את הצמר גפן, טוב, אז הוא יכול לשמוע. אז הוא ברכי, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אז לכן האיש הזה שהוא לא ראוי לשמיעה, כמו שהוא חרש. חרש אינו שומע, אז לכן גם אם כמה שהוא תוקע הוא לא שומע את כל השופר. לכן לא יכול להוציא את החובה של האחרים. כל מי שאין לו מחויב בדבר, אין מוציא את האחרים לחובתם. אבל זה שסתם את עוזו בצמר גפן, זה לא רק השימוש ולא מחויב, הוא כן מחויב. רק במקרה הוא לא רצה לאז לשמוע, אולי מסכן השופר יקוד שלו מפחיד, יקוד שלו, והוא לא רצה לדעת, לא רצה לפחד, צריך ללכת בכסת אחרת לשמוע שופר אחר. אבל בכל זאת, להוציא את אחרים, יכול להוציא את אחרים את חובתם. העקר כדעת מרן לבית יוסף, והדרישה כמו שאמרנו, דלקה ולנזר. והוא לא חרש לגמרי. נשאר לו איזה קצת מחוש השמע, ולכן כשושם מכונת שמיעה חשמלית, הוא יכול לשמוע. אז זה נעשה כפקיח לכל דבר. לא דנים אותו כחרש, אמרנו שלא יכול להוציא את אחרים את חובתם. כל עוד יכול לשמוע באיזו צורה שהיא על ידי מכונת שמיעה. מכונת שמיעה חשמלית היא לא מחיה את המתים. אם נתבטא לגמרי חוש השמיעה אצלו, היא לא יכולה להחיות אותו. מה? מה שהיה היה. רק אם נשאר קוד שהוא מעט מהשמיעה, צריך לצעוק הרבה באוזנו עד שהוא ישמע. מה הם עושים? כמו שאנחנו עכשיו מדברים ברמקול. הרמקול הוא מגביע את הכל, מבטח את הכל. אצלו הרמקול, אצלו באוזן. בתוך המכונה הזאת הקטנה, יש שם הרמקול. אז במקום שיצעקו באוזן שלו עד שישמע, אז זה שם, זה מתפתח הכל, גלי הכל, באים, חודרים סמוך למכונה, והמכונה מגביעה את הכל, ולכן הוא שומע טוב. כי נמצא שזאת אומרת שזה לא חרש לגמרי. אלא במקום שיצעקו, פעם היו אנשים, לא היה להם מכונת שמיעה כזאת, כמו שיש לנו בעשרות שנים האחרונות, וקודם, איש כזה מסכים שהוא כבד השמע, היה לוקח כמו חצוצרה, כמו שופר, מקום רחב ומקום צר, והיה, בשביל רוצה לדבר איתו, היה נותן לו את החצוצרה הזאת, והוא מדבר ככה, וזה מתרחב, אחר כך בצד הרחב, אז הוא שומע את זה, המטר, זה והוא שומע. היום יותר מודרניים, מה לקחת כל אחד ומוטר, זה יצקח בידיך שתעשבו את זה, יצא לכל אחד שידבר בתוך החצוצרה, אז לכן יש לו מכונה בתוך האוזן, והוא שומע. אז זאת אומרת, עדיין הוא לא חרש לגמרי, מי החרש לגמרי, המכונה הזאת לא הייתה לא מעדה ולא מורידה. לפיכך, כמו שאמרנו, דינו כפקיח לכל דבר, גם לגבי העניין מצוות הטריות ומשמעה. ולפיכך, אם הוא רוצה להוציא את החרים מדחובתם, יודע לזכוע, יכול להוציא את החרים מדחובתם. שופר, מצוותו מלמובחר, שיהיה מצוות של עין. כדי שהקדוש יזכור לנו עקידת יצחק שעקד עצמו כעין. כך גמרא אומרת, בראש שנה ט"ז, ולמה תוקעים בשופר של העין? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של העין, ואני מעלה עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז זכור לנו עקידת יצחק. אז לכן בשביל זה כדאי לקחת, בסדר, מחר שיקח של העין. אבל הם לא מוציא של העין. העין בקבר זה אותו דבר, העין נקרא כשיש 13 חודש ומעלה. אז השופר שלו יותר גדול, יותר גציב, של כבש, עדיין כבש, סתם כבש, זה משנתו. כבש ראשי תיבות, כבש משנתו. על העין, זה אחרי 13 חודש, יש כשמו כבר עין. עין זה גדול. נצווה שיהיה עין. כלומר, מעשה של אברהם אבינו, והיה לו בני עין לחן אחד בצבח בכנב, ואני הוא נעולת אחת ממנו. אז זה עין, זה היה עין גדול. אבל בכל זאת, גם כבש, גם כשר. כל קרני הכבשים כשרים. כבשים, כבשות, זה לא משנה. אלא בשאר המינים כולם, כמו עזים למשל, גם כן יש להם קרניים, תיישים, יש להם קרניים. אבל בכל זאת, הם כשרים, לא פסולים, רק זה בדיעבד. מלכתחילה, מצא מנו בחר שיש של עין, כמו שנזכר. של שור, של פרה, זה פסול. למה? אין קטגור נעשת הנגור. זה מזכיר שור, זה שעבדו עגל, ישראל עשו עגל מסכה והשתחו לו והזבחו לו. אז זה קטגוריה על ישראל, מזכירים עוון של העגל. תאמר לי, מה שאומרים, אין קטגור נעשת הנגור, הגמרא באמת שואלת. אם כן, למה מותר לכהן גדול לעבוד בבית המקדש, עבודת הקורבנות, בגדי זהב? הלו גם כן זהב, וכסף על בית ילה וזהב עשו לבעל. מהזהב הזה עשו עגל מסיכה, כי גם כשלא יעבוד בבגדי זהב. תרצה הגמרא, איך עובד, מתי עובד כהן גדול בבגדי זהב? בכל השנה הוא עובד בבגדי זהב, אבל זה רק בחוץ. בחוץ לבית המקדש, לא בבית קודשי הקודשים. לפני ולפנים בבית קודשי הקודשים, שם אסור לו לבוש בגדי זהב, כדי שלא יהיה חס ושלום מזכרת עוון, יזכרו להם עוון של העגל. לכן היה צריך כל פעם לשוטף בגדיו ולבוש בגדים אחרים. היה לבוש בגדי לבן. אבל ציץ ומעיל, החושן והאפות שיש בהם זהב, לא היה לבוש אותם בשעה שכנס לעבוד עבודה בבית המקדש לפני ולפנים. לפני ולפנים היה פושט אותם ולבש רק בגדי לבן. כדי שלא יזכו לנו הקדוש ברוך הוא שלנו עוונות ראשונים, דהיינו הזהב שעשו אותו בשביל העגל. שואלת הגמרא, אם ככה, תקעת שופר, אנחנו תוקעים איפה? תוקעים בתוך קודשי הקודשים, תוקעים בחוץ. אז למה אתה אומר שלא יתקעו בשופר של עגל, של שור? מה יש בזה? שואלת הגמרא, כיוון שזיכרון כעתיד, כלפני ולפנים דמה. כיוון שבא להזכיר זכרוננו טובה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בשלום שמחתכם, כעתם עשרו אליכם, זיכרון לפני אליכם, אז זה זיכרון. חכמים, זיכרון תראה מקרא קודש. גם בפסוק כתוב, זיכרון תראה מקרא קודש. שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. כיוון שזה בא להזכיר בצורתם של ישראל, חשיבותם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, כי לפני ולפני זמי, כמו שאנחנו תוקעים, נמצאים בבית המקדש בקודשי הקודשים. לכן זו מעלה גדולה שתקעת שופר בראש השנה, לפיכך אין מקום להתיר לתקוע בשופר של שור או עגל או פרה, זה אסור. מפני שכמו שאמרנו, אין קטגור, נאסר סניגור. מטעם זה פסול רבותינו, שכהן שהרג את הנפש, אסור שישא את כפיו, שאין קטגור נאסר סניגור. ואותם הידיים שלו, הוא דרס בן אדם למוות. כי הרג נפש מישראל. אפילו שזה משוגג, לא חס ושלום בכוונה. לא מדברים ברשעים, מדברים אדם שהיה נוהג ברכב. ודרס מישהו, דרס ילד, קפץ את ילד. איש הזה לא היה כל כך, לא אשם כל כך. אפילו אחי, צריך לשים לב יותר. אולי אם היה נוהג יותר במקינות, לא היה נעשה הדבר הזה. כי לכם שזה נקרא שמו, ידכם דמי מלאו. דמו דרזרעיותה ברמנן, זה קשה מאוד. זה חמור מאוד. לכן פסול האיש הזה, אם הוא כהן, פסול שישא כפיו בעול מעט. אפילו חזר בתשובה, לא מעין את התשובה שלו. זה כיוון שהוא, היד שלו הזאת שהיא רצחה נירש מישראל, אז הוא לא יכול לעמוד להגיד, יברכה השם וישמרך. אין קטגור נעשה סניגור. יפסד בכל החיים שלו. אבל זה דווקא, כמו שאמרנו, שיש איזה אשמה עליו. שהאב לא היה נוהג במהירות, הוא לא היה יכול לעצור. אבל הוא לא היה שום אשמה עליו, היה רק אנוס, ממש אנוס, ועשה תשובו, וטבע עליו טעמיות וכל הדברים האלה, שסוף, הלכה הנפש מתחת ידו. אז לכן, אם הוא עקבע עליו תשובה, הכל הלכו יסלח לו, ואפשר גם כן להשאיר אותו. ודברים כאלה צריך לתעת אמרה מובהק, בקי בהוראה, שייתן לו לתת את התשובה, ואחר כך יוכל אף פעם לשאת את כפיו. חוזרים לעניין. אז זה אמרנו, התקעת שופר צריכה להיות בכל השופרות כשרים, חוץ משל קרן השור והפרה שהם פסולים. מפני שהם מזכירים, כמו שאמרנו, עניין של העגל. שופר של ראש השנה צריך להיות שלם, ללא נקב, ללא סדק. אם יש נקב דק, בזו נשתנה שום דבר ממנו, מותר לתקוע. אם יש נקב דק. מצד מצווה ממנו מוכר לקחת שופר שאין בו שום מחזור. לא חסרון של סדק ולא של נקב, אלא שכולו שלם. אבל במקרה שיש שופר אחד, ושופר טוב, משובח, שאפשר לתקוע בו יפה מאוד, וקרה בו איזה סדק קטן, מה הדין שלו? בדעבד זה מותר, כי מרן פסק, יש בזה למחלוקת בפוסקים, מרן פסק, אם נסדק לאורך שלו, יש מי שאומר, כיוון שאם ימשיך כל הזמן לתקוע בו, הסדק הזה יכול ללכת ולהתרחב, ללכת ולהתרחב, עד שסופו להתפקע. לכן כל העומד יסדק כולו כסדוק דמה, ופסול נתקע. ויש אומרים לו, אם לא נסדק רובו, עדיין הוא קשר. רק אם נסדק רובו, הסדק הולך על פני רובו, אז זה פסול. מרן הביא שתי הסברות. יש אומרים, שנסדק בכל שהוא פסול, ויש אומרים דווקא נסדק ברובו. יש ויש, הלכה כביש. דעתו של מרן להתיר. אם לא נסדק רובו, אלא סתם סדק קטן, רק שלא יחבר, ישים לו משהו אחר. אם יבוא, ישים שעבה כדי לסתום אותו, כיוצא, זה יותר גרוע. אתה לא שומע כל שופר, שומע כל שופר בדבר אחר אמרו. כי השעבה גם כי היא גורמת משהו בשיפור של הכל. אז זה לא טוב. תכיר אותו ככה כמו שהוא, ותזקע בו. אם היה יכול לתקוע בו בסדר, אז יכול לתקוע בו. וכן הלכה כמו יש אומרים בטרק, כך יש לנו כלל. כל יש ויש, הלכה כביש מטרק. ומרן בויש מטרה, דעתו של מרן, זה הכשיר. אם לא נסדק על פני רובור של השופר, אז זה קשה. לכן שזה מותר, אם זה שופר יוצא מן הכלל. פעם היה הלכה למעשה, היה משאימו שהיה לו שופר כזה, כל כך טענו גאה לתקוע בו. אין בו, לא צריך להתאמץ, לא צריך שום דבר. זה הולך יפה מאוד, אוטומטי, אתה רק שם אותו עליה לפה שלך, כמשחל בליצה מחלבה. זה טענו לתקוע בשופר כזה. ואדם שהיה לו איזה 30 שנה תקוע בו. פתאום קרה איזה סדק קטן מאוד. לא רבו ולא מעטו, דבר מעט מאוד. הוא בא לשאול אותי, אבל אני, איזה שופר שאני אקח, אני אשבור את הראש שביח שאוכל לתקוע בו. וכן אני רגיל בזה, מה לעשות? אמרתי לו, זה לא מעכב, אתה יכול לתקוע, אבל אותו דבר, כאילו לא קרה כלום. זה בקרה מסכן, מישהו בא לשחק בו, לנסות את כוחו, נפל מידו ולעשה איזה סדק קטן. אמרתי לו, מותר, תלך עשה כמו דעתו של מרן, מרן פוסק שזה קשר, קשר, מה אתה צריך לחפש? כל החומרות שבעולם, מותר, אפשר להקים. כן, מה שיש בעיה כך, הוא היה תמיד חכם. אמר לי, הבעיה שלי כך, יש לנו כלל, ספק ברכות להקל, אפילו נגיד דעתו של מרן. וכאן אני צריך לברך, שכשון זה לא שמע, זה שמוע כל שופר. לדעת אותם הפוסלים, זה ברכה לבטלה, אני מברך השופר פסול. אוקיי, ספק ברכות להקל, אפילו נגיד דעתו של מרן, מה יעשה אני נגיד הכלל הזה? אמרתי לו, זאת לא שאלה, הכלל הוא ככה. כשיש מחלוקת מרן ושאר פוסקים, והמחלוקת שלהם בברכה עצמה, אם לברך או לא לברך, אז אפילו שמרן סובר שכן צריך לברך, אני אספק בלכות להכיר אפילו נגיד עפו של מרן. אבל בדבר שהמחלוקת היא במצווה, לא בברכה. בכל מצווה זו קשרה או פסולה. אם מרן הכריע שזה קשר, יכולים גם לברך. זה רק ההשלכה יש לגבי הברכה. אין מחלוקת בברכה, המחלוקת היא במצווה. אם זו, מצווה זאת קשרה או לא קשרה. הבאתי לו דוגמה מהרב חילה בספר שם הגדולים, בסופו, יש לו קונטריס שמדבר הרבה בענייני הלכה. שם מדבר לגבי ספר תורה שאין בו תגין. לא עשו בו תגין, הפתרים שעושים שעטנז גט, שעטנז, על היוד האחרונה של השין, עושים שלוש קווים, בראשם ככה כמו איזה טאג, כמו איזה כתף, כל שין, כל עין, כל תז, כל נון, כל זין, ג' צדיק, אז עושים את הכתרים האלה, זה נקרא שמו תגין, תגין זה שום כתר, כמו כתרים לאותיות. כתוב שעלה משה רבנו למרום, ראה שהקדוש ברוך הוא עושה כתרים לאותיות. וראה את בונן, כאין, והן, ועת, ושתק, לא אמר כלום. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אין שלום בעירך? למה לא אמרת לי שלום? אמר, יש עבד אומר שלום לרבו? אמר, לא, היה לך, אני ישר כוח, כדי זה דבר. היה לך, לא עוזרי לי. אמר, ואתה ידענה כוח השם, ישר כוח. כשהוא רצה שמשה רבינו יתנהג, כמו שאדם נהג, כמו רבו מובהק. גם כן לא אומר לו שלום כדי לך רעים, אלא אומר, לא שלום עליך רבי, שלום אדוני, אומרים לו, תעבוד. אז ככה גם כפה צריך לומר שלום, אבל משה רבינו הוא נרתע מהאימה והיראה במרום, לא נמצא פה בארץ, אותו מרחוב. אז לכן הוא נרתע. אז זה כתוב קושר כתרים לאותיות. זה השעטנז. שעטנז גט. אותיות האלה, שין, עין, תת, נון, זין, גימה, צדיק, עושים להם שלוש קווים למעלה, בצורה של כתרים. וצריך להיזהר בהם. יש לצערנו היום, עושים את זה כמשיל להרוויח כסף. יש כאלה לא כל כך אנשים הגונים, ולפעמים גם שלושת הקווים האלה נוגעים אחד בחברו, כולם נוגעים בראשו של היוד של השין, או של היוד השנייה של העין, או של תת, צריך להיות קישורים, כולם שלושתם דיווקים באות, ולא שאחד דיווקה בשני, אם דיווקה בשני יש הרבה פוסלים. וגם כן יש מחלוקת בכלל אם התגין האלה מעכבים או לא מעכבים. יש אומרים שזה מעכב, אם לא עשה ככה ספר תורה פסול, ויש אומרים שזה לא מעכב. מרן פסק שזה לא מעכב, שהתגין לא, שהספר תורה קשה. שאלו את מרן הרב חילה, לפי דעתו שהוא כותב בספר החיים, שאל שאומרים ספק בלחות להקל נגד מרן, מה דינו שספר תורה כזה בלי תגין, או שהתגין כמו שמענו אחד נוגע בחברו, לא נוגעים ביוד של האות אלא נוגעים אחד בחברו, האם הספר תורה הזה כשר או לא? אמר להם כשר ויכולים לברך עליו, והוא בעצמו אומר להם, אומר להם הרב הרב חידה, שפי שאני כבר כתבתי שספק ברכות להקל נגד מרן, במה דברים אמורים? כשהמחלוקת היא בברכה, פה המחלוקת היא לא בברכה, המחלוקת היא אם הספר תורה כשר או לא כשר, והואיל ומרן כתב שזה כשר, במילה שיש לך גם על גבי הברכות, אז במילה יכולים לברך, לא נספק ברכות להקל נגד מרן. ויש דוגמה לזה עוד גם כן בהלכות לולה, בהלכות ארבעת המינים, עכשיו לזמן להאריך. וכך גם כתובים אחריו, יש כמה גדולי רבני המערב שגם הם תפסו להלכה שתפק בלכות להקל נגד מרן, אף על פי כן כתבו אם המחלוקת היא במצווה ולא בברכה, אלא שיש השלכות ממצווה לברכה, אז כיוון שזה רק גורם בעלמא, לכן לא אומרים בזה ספק בלכות להקל, אלא יכולים גם לברך. כן, זהו גם כן פה בדיוק העניין הזה. אתה יש לך הוויכוח של הפוסקים לא על ברכה, אם יברך על שופר כזה או לא יברך. המחלוקת היא אם השופר כזה כשר או פסול. יש מוסיף זה קטן. האם זה כשר או פסול? למדי אמה, סבע עניין רובו זה כשר. למדי אמה, לא בעניין רובו, פסול. כן, מרן פוסק, כדעת מה שאומר, כשר. אז ממילא גם מברכים. אז ראיתי לו כמה חרונים שכולם הלכו אחרי דברי הרב חידה שהם הגדולים, וכך עשה למעשה. וכן הווה אומר שגם שופר שנסדק או שניקב, העקר הוא שלא תגע בו יד. שאם הוא יסתום אותו בדבר אחר, זה גרוע יותר. ישאיר אותו ככה פתוח, אם נקב קטן זה לא ישנה הרבה את הקול שלו. וגם בשעה שהוא בא לזקוע, כשהוא רוחז בידו, לא יסתום אותו בטבעות שלו, ביד שלו. שכן זה לא כל שופר, זה כל, כל, כל הבשר שלו, כל הידיים שלו. זה לא כל יעקב, אלא כל הידיים, ידי עשיו. לא צריך לעשות את זה בכלל, אלא ישאיר מקום הנקב ויהיה פתוח. ויתקע בו. ואם זה מקלקל, לא נשמע הכל טוב, אז זה נחמד, צריך לשאול את השופר כזה. אנחנו מדברים שהכל נשאר עדיין, פחות או יותר, נגיד לא 100%, אבל שומעים כל שופר. וכל הקולות קשרים, לא אכפת לנו מכל שופר, ממודק או אב, זה לא משנה, רק שיהיה קולו הטבעי. לפעמים בשופר עצמו, כשאדם לא תוקע, לא מכוון בדיוק לזקוע, לזקוע טוב, אז יוצא איזה קול חריג, זה לא קולו של השופר. עושה, ויש לו קול מיוחד, ואתה מעלה אותו, מוריד אותו, זה לא קול שופר. אז לכן צריך להיות קולו הטבעי של השופר. אם קורא הטבעי לא נשתנה, זה קיים, זה בסדר. בתירועה יש הבדלי נוסחאות, אפשר לקרוא. יש עושים טו 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 טו, יש עושים לו 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 לו, יש עושים הו 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 הו, יש עושים כל אחד. אז כל אחד עושה לפי נוסח של אבותיו, מנהגי אבותיו. אין לנו בזה דבר שהוא מחייב, מעכב את הדבר. נהרית בה בחדושה בראש השנה, משמע שהיו תוקעים טו 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 טו, כך משמע. כמו שאתה מתחיל את התקיעה של תקיעה עצמה, איך אתה מתחיל? טוט, ככה פירוב, ככה פותחים. ואז נראות, הם טוט, ככה, איך זה לך? כשאתה פותח את כוח, ואז יהיה טוט. אלא שאתה רואה קולות קצרים, התקיעה כל אחד פשוט, פשוטה לפני פשוטה לאחר. אתה רואה קולות קצרים, במקום התקיעה שהיא תקיעה ארוכה, פה אתה קולות קצרים. אז זה מלא, זה עושה, טו 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 טו, זה ככה מוסבר יותר. אבל לו לו לו, ואיך עתיתי לו לו, ואיך עושים בתקיעה, עושים לו, יהי כדבריך. מי עושה דבריך? לכן, יותר נכון לתקוע טו 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 טו. אבל אלה שנהגו כבר לתקוע לו 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 או הו הו הו, נניחים אותם במנהגה. האמת היא גם בטו טו טו נרגש הכל, הקולות הקטנים נרגשים לעין כל אוזן, כל אוזן שומע טוב מקרוב ומרחוק. טו 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 טו, כולם שומעים את זה. אבל כשאתה אומר לו לו לו, הפירו לא יוצא כל כך חזק, אלה שעומדים מרחוק לא שומעים בכלל שזה תרועה, נדמה להם כמו תקיעה. כפי שזה בלוע, הלו לא כל כך הרבה מודגש כמו טו 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 טו. לכן עדיף יותר. אני מצחיל אותי הייתי עושה כמו שהבבלים היו, קהל שלי היו בבלים, הייתי תוקע עליהם בלו לו. אבל אחר כך ראיתי שבאמת זה קשה, זה חווה לשמוע מי שעומד מרחוק, קשה מאוד שנשמע. אז לכן התחלתי לזכור טו 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 טו, דרך הכי נכונה והכי ישרה. גם בשברים, הרי יש גם כמחלוקת, מה השיעור של השברים, כל דבר שלו מחלוקת. אבל כמה לה, כמו יש אומרים בתורה שכותב מרן, שהשברים הם צריכים להיות משלוש תרומתים עד תשעה, ולא עד בכלל. תרומית זה כוח, זה נקרא שמות תרומית, תרומית זה כוח כלשהו. אז כשאתה רוצה לעשות למשל התקיעה, יש השיעור, כמה אורך התקיעה, לא פחות מתשעה תרומית. אם אתה עושה למשל, עשית תשעה כאלה, זה השיעור לכל הפחות שיחות בתקיעה. אם עשית פחות משיעור של תשעה תרומית, זאת לא תקיעה, זה פסולה התקיעה הזאת. לכן צריך להאריך. אלא מה שמרן כותב, שבתשרת, שיש שם גם שברים וגם תרועה, צריכה להיות התקיעה 18 תרומית. לא תשעה תרומית, כי 18 תרומית. זה לא כל כך לוקח הרבה זמן, לא תחשוב שזה זמן ארוך. אם אתה עושה 18 כאלה, כמה זה לוקח לך? שנייה, שנייה וחצי, שתי שניות, כל היותר. אז תאריך בתקיעה לכל הפחות השיעור הזה. ולמעלה כמה שאתה רוצה להאריך, אתה יכול להאריך. אין בזה שום בעיה. רק לקצר המינימום, אנחנו אומרים, צריך להיות לא פחות, התשרת, התקיעה של תשרת צריכה להיות לא פחות מ-18 תרומית. שהתרומית זה כוח כלשהו, טופ, זה הכל. אז שיעור כזה של 18 כאלה, זה נקרא שמות תקיעה. זה בתשרת. אבל בתשרת, בתרת, השיעור של התקיעה היא מינימום 9, לא 18 תרומית, 9 תרומית. עכשיו, אם אתה עושה שברים ומעריך בהם, שיעור 9 תרומית יצא מכלל שבר ונהיה תקיעה. אז זה פסול, זה לא שברים. השברים צריכים להיות פחות מ-9 תרומית. אז יש להם הגבלה. וגם לא פחות מ-3 תרומית. שאם כן, זה כל קצר שתרועה, זה לא כל שיש שברים. שברים צריכים להיות לא פחות מ-3 ולא יותר מ-8. כלומר, מ-3 ועד 8 תרומית. אז תורת, 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 זהו, שעור שיש בו 3. אבל אם אתה עושה תורת, אז זה 9. תעשה תשע כאלה, זה השעור הזה, פוסט. אז השבר הזה זה לא שבר, בשבר שהם שוברים, זה לא שבר, כשמות יקעה, אז זה פוסט. לכן צריך מאוד להיות ער, ערני ורגיל, כשהוא מתרגל על זה במשך חודש אלול למשל, לפני שיבוא לתקוע על הקהל ויוציאו אותם מחובתם, ולא צריך חס ושלום לגרום שהקהל יצאו אחר כך בלי קיום מצווה חשובה כזאת שבאה משנה לשנה, ולזיכרון כעתה כלפניים ולפנים דמי. זה דבר חשוב עד מאוד. אך אם מאוד צריך להיות שימת לב שיהיה אדם בקי, שימת לב שיהיה אדם בקי ורגיל ויודע בדיוק ויודע לשער תקטותיו, שזה לא פחות מ-3 תרומית ולא יותר על 8 תרומית בין הביניים. אז לכן יודע כדאי הדבר שיתקע לפני תמיד חכם מובהר שבקי בהלכה, כדי שירשה לו שיוכל לתקוע. כי יש אנשים חושבים, אולי אני כן יודע, אולי אני לא יודע. אז כשהוא מסופק, עשה לך רע, מסתדק מן הספק. אבל זה אחריות. באים בפרט יוסף לבית כנסת ביום ראש השנה, באים מאות. אפילו אנשים שלא רגילים לבוא תמיד בכל שבת, באים בראש השנה. כמו שאומר שם הרב חידה, הוא אומר, ישמי, לא תראה אותם בכלל, כל השנה כולה. בוא נראה ובוא נמצא, כמו חמש הפסח, נשא אותם בכלל בית כניסת. אולי נזיר אותם בתור זכות, אולי מפרינים בבית. אבל בראש השנה כולם באים, בראש השנה, כפור, כולם באים. למה? יודעים, יש בוצא שער, כותבינו בספר חיים טובים, כותבינו בספר פרנסה וחקלה, זה קבל את השיק של, של הפרנסה הסובה. הם לא יבואו בית כניסת, זה יפה להתפרד בציבור, מה יעשה מסכן? אחר כך יהיה תפרן אחר כך. יהיה עם המובטלים אחר כך, זכות עם האבטלה. וכן, הוא בא מסכן בסכנס. אז בא, יש כאלה באים רק בכיפור. ויש עושים טובה, באים גם בראש השנה, גם יומיים של ראש השנה. אז הוא אומר עליהם, רק אם יום או יומיים יעמוד, לא יוכר, כי כספו הוא בא בשביל הכסף, בשביל פרנסה טובה. אז זה לא, לא מועיל. אפשר לרמות חס ושלום כלפי מעלה. לכן שיהיה אדם צדיק באמת החזור בתשובה, ושעבר אבדו. יש כאלה באים עושים טובה, גם כן באים גם בשמחת תורה. שמחת תורה, חג, סוף סוף, יום טוב, באים עושים שמחת תורה, יש, עושים את הספר תורה, מרקדים גם כן. זה כדאי, גם שמח, למה לא? אז, אבל אחרי שמחת תורה כבר תראה אותו. עד ראש השנה הבאה עלינו לשלום מה שתראה אותו. זה אומר, מכף רגל ועד ראש, אין בו ביתו. כף רגל זה סוף הרגל. הרגל זה שלוש רגלים. בסוף הרגל, בשמחת תורה. ועד ראש השנה, הם בו מתופסע וחבורה מקטרים. לא תראה אותו ולא בתכנסת ולא שום דבר. כנכס, חצי רפורמי, קונסרבטיבי, בטיח. כן? כל השבתות כולם, בקושי אין להם מניין, בקושי. הרבה פעמים גם מניין אין להם, משהו עובר ברחוב ככה בגלוי ראש, ותים לו כיפה, תחילה כתובות, תשמע מהם. אז נכנס, זה הכל. בכיפור, מלא את הלפה. במוצאי כיפור, הגבאי מסכן היה עשוק בידם. מה יעשה? במוצאי כיפור, אחרי הנעילה, דופק על התיבה. רבותיי, כנדרי שנה הבאה בשעה שש בערב. מעכשיו אתה מכריז על שנה הבאה, אבל כל השנה אתם לא באים. איך תדעו מתי מתחילים כנדרי? אחרי לא אומר לכם את זה עכשיו. שאמרנו זה באמת כולם באים לבית כנסת בראש השנה. זו אחריות שבן אדם מקבל על עצמו לבוא לתקוע בשופר, לזכות את הרבים. אם באמת תוקע כהלכה, באמת הוא מזכה את הרבים, זו זכות גדולה. ואם חס ושלום להפך, התקעות שלו שלא כהלכה, לא יודע להשמיע קולות יפה, אבל לא יודע את ההלכה. כמה שיעור של שברים, כמה שיעור של תלכים. אני אגיד לכם את האמת, אני הייתי כמה פעמים בית כנסת בתל אביב והייתי מאוד מסופק עם הצורך קהל לחובתם. לא היה בידי משהו, זה מה שהיה. אתה תוקע, זה הוא תוקע משנים. שון נגח מתאומו של שון, מה אני יכול לעשות? והייתי מאוד מסתפק. פעם הייתי הולך הביתה, או פעם חוזר לתוקע כשעשיתי לחובה. בכל הייתי צריך לתקוע בשביל בני ביתי שהם יצאו לחובה. גם אני הייתי תוקע. מקבל שעשיתי לחובה. כי הייתי מסופק מאוד אם יצאו לחובה. השברים פעמים משברים ארוכים, פעמים התקיעה קצרה, אז זה לא טוב. צריך אדם שיתרגל שיעור של התקיעה ושיעור של השברים, ולראות את עצמו גם כן לפני הרב, שיבחון אותו, שראה אותו, שהוא בקיא בשיעור של התירומטין. לא קשר עליה מזיק, כל אחד לעשות טו טו טו, זה גם אני תוקע, חריבות כמו שם. לכן צריך להיות זהיר וזריז בזברים האלה. יש אומרים, שבתקעות זה מעומד, תקעות זה מיושב, גם השליח ציבור יכול לתקוע. אפילו שהוא שליח ציבור, ומתי שעה זה שעה של הפסקה, זה לא דבר שהוא בתוך משולם, בתוך העמידה. אז לכן, בטח שהוא יתקע 30 קולות, כי חזור לתפילתו, אין בזה בעיה. הבעיה היא בתקעות זה מעומד, הן בתפילת הלחש, הן בתפילת החזרה. כששליח ציבור הוא מתפלל בחזרה, ויתקע בתקף שחזור לאיפה שצריך לחזור. כשיקבל את דעתו שאוכל לחזור, לא כל אחד בקי בזה. עצם בדבר, אדם יש לו אימת ציבור, שמפלל חזרה, שליח ציבור, הוא תמיד אימת ציבור. רק אם הוא רגיל כבר שנים הרבה שהוא שליח ציבור, נעשה ותיק רגיל. אבל בהתחלה, התחלה שום משהו להיות שליח ציבור, אדם רועד, רועד פחד מהציבור. יש אימת השכינה שם. ציבור כל בעשרה ששינתה שריעה. זה לא פלא שיש אנשים שחכמים ונבונים ובקיאים ומתבלבלים, או בחזרה או בכלל. למה זה? לא פלא שהם לא יראים. מהאימה, מהפחד של הציבור, זה מבלבל אותם. מפריע להם. אז לכן אמרו חכמים, אם הוא השליח ציבור לא בטוח כל כך בעצמו שיוכל לתקוע ולחזור תקף לאיפה מקום שפסק, אז מוטב שיתקע אחר ולא יתקע שליח ציבור. אבל היום כולם מתפללים בתוך מחזורים, אין ספק, ואם הוא רגיל בפעצמו, הוא ותיק בדבר, אתה יודע שהוא תוקע, אבל אתה יכול לתת, יפדה שלא, אז אין בזה שום דבר, יכול לעשות את זה. אבל אם הוא מסתפק, אין הוא מובטח כל כך שחזור תקף לתפילתו, מוטב שיתן למישהו אחר שיתקע, והוא יהיה כולו, כל כולו דרוך ומרוכז בעניין התפילה שלו, כדי שיוכל להתפדל ולשאת אחרים את חובתם. כבר הסברנו שאף על פי שאדם שנוטל שכר שבת או שכר יום טוב, לדע כמה פוסקים יש בזה איסור. מה זה שכר שבת או שכר יום טוב? נגיד שומר תף, היום קוראים את זה בביסיטר, שבא למשל בבית ועפי שעות, כל כך וכך שעה, כל שעה מקבלת כך וכך. אז היא באה לפעמים בשבת, רוצים ללכת לטייל, רוצים ללכת לדרוש, היא ובעלה, מי ישמור את הילדים הקטנים, אז יש איזה מישהי, או שכנה או קרובה להם, אז נותנים לה איזה זכות. אז אם היא מקבלת כל שעה ושעה, ובאה ביום שבת, ועושה את תם את החשבון, זה אסור. למה היא מקבלת שכר של שבת? אומנם היא לא עושה שום איסור. היא יושבת עם הילדים, שרה להם, משחקת איתם, רק שלא יעשו, לא יפירו בבית. אז מצד המלאכה עצמה אין מלאכה. אבל מושא שמקבל שכר שבת, נראה הדבר כמי כך הוא מוכר, כאילו עושים ביזנס ביום שבת, וזה אסור, גזרה שמכתוב, כל מיני דברים שיש כרוכים בעניינים וכך הוא מוכר. אז זה לכן, רבותינו התירו, זה לא ממש שכר שבת, כשזה בהבלעה עם ימים אחרים, מותר. אני למשל, היא באה כל יום כך וכך שעות. ואחר כך בסוף החודש נותנים לה חודשית או שבועית נותנים לה, אז זה כשזה בהבלעה עם ימות אחות אפשר להתיר. אבל כשזה חשבון של יום יום, יום אחד עושה שעתיים, יום שלוש שעות, יום שש שעות, אז זה לא תמיד אותו דבר, נמצא שמקבל על שעות. אם זה בהבלעה אמרתי שמותר, אבל זה ככה כאילו יום מיוחד של שבת, היא מקבלת שכר של שבת, זה אסור. כל זה כשזה דבר שהוא אינו של מצווה. שכר שאדם מקבל בשביל דבר של מצווה, יש בזה חלוקי דעות ופוסקים. נגיד למשל, פשוט חזן מתפלל רק בימים נוראים, שני ימים שלוש שנה בכיפור. הוא מקבל סכום כך וכך. מביאים אותו רק שיתפלל שלוש שנה בכיפור, אחר כך הם לא זקוקים לו, כל אחד יכול להתפלל. אז לכן משלמים לו למשל, הוא גובר אתם את העסק, $1,000, $500, יש כל אחד ואחד כחייש גבורתו. יש למשל אנשים נוסעים לחוץ לארץ, שם מרווחים $5,000, שלושה ימים, כמה $5,000. שם הם זקוקים יותר לחזנים, לא כל אחד בקי בראשונה בכיפור להתפלל כמו שצריך, אז משלמים להם, או 4,000 או 6,000, תלוי כפי העניין. אז אלה שהם הולכים. או פה גם כן, גם בארץ, יש מביאים חזן בשביל שלושה ימים ונותנים לו שכרות. האם זה נקרא שמו שכר שבת שאסור? זה לא בהבלעה, לא עובד עוד ימים אחרים. אם כן, אם אולי זה אסור, הוא לא אומר לא. יש בזה כמו שאמרתי מחלוקת הפוסקים, במרדכי, במסכת כתובות צריך לעלות, שם מביא את המחלוקת הזאת, רבן שמואל מתיר ויש חכמים אחרים שאוסרים. מרן בסימן שידבר פסק לקבל שכר שבת כגון של חזן, כגון חזנים. יש חזן בא משבת לשבת, וזה קיימים לא היום, משבת לשבת. לא תראה אותו כל יום מותחות, הוא מותחות, הוא הולך במקומות אחרים. אז מה הדין? מותר לו לקבל שכר שבת? לקבל שכר שבת. יש כאלה שבאים, קוראים בתורה והולכים, זה הכל. כל תפקידה לבוא ביום שבת, הכל בתורה, לא עושים משהו אחר. כן, ולוגים להם שכר, או חודשית או שבועית, אבל זה לא כלום, זה מקבל רק על שבת, הוא לא עובד במות החול. האם זה מותר או לא? מרן פסק בסתם שאסור, ויש אומרים שמותר. אז תמיד שאין לו כלל, כל מקום שסתם ויש, תרחק סתם. אז הנה מפורש, בדעתו של מרן, שידבר, שכתוב שם בפירוש, שחזנים האלה שלוקחים רק ימים לא רעים, או כמו שאמרתי, שכר שבתות, נקרא שמה עושים איסור. למה מקבלים שכר של שבת, לזובה נווה כך עומקה. אבל כאן מרן, בסימן תפקותיה, פסק אלה שהם תוקעים בראש השנה, או חזנים שמתפללים בראש השנה בכיפור, השכר שמקבלים אינם רואים ממנו סימן ברכה לעונה. סימן ברכה לא מקבלים, לא יראו. אבל איסור משמע שאין. כך מדייק באמת מרן בבית יוסף. כשכתוב אין לו רואה סימן ברכה. אם היה אסור, היום הם נפרו שזה אסור. אלא ודאי, רק אין רואים סימן ברכה, אסורה מהדלקה. הוא מביא מרן בבית יוסף, קראיה לדבר שזה מותר, מביא עם הגמרא בפסחים, דפנון עמוד ב', כתוב שם השכר מתורגמנים, אלא רואים סימן ברכה. מה זה מתורגמנים? בזמנם היו כל עם ישראל משתתפים בשמוע שעורים. משחקי כדורגל באותו הזמן, עוד לא נבראו בעולם, ברוך השם. לא היה לא אסטדיונים ולא פתח אוהלים. היו כולם באים לשמוע דברי תורה. מי לא היה לשמוע דברי תורה? אנשים רבבות. והרב שהוא אומר את ההלכות או האגדות, הדרשה, הוא לבדו לא יכול להשמיע על כל כך אלפים. אז לכן היו מעמידים אדם שהוא כוח חזק, יש לו קול חזק. כל אחד יש, לא כל אחד יש, זוכה לכך. הרב עפירו במסכן חלש, בקושי עד שרחים אותו. אבל הוא מה עושה? אומר את הדברים, אלה שעל ידו שומעים. אבל אלה שהם רחוקים לא שומעים. לכן הם מביאים מתורגמן, זה מתורגמן. לא צריך להתרגם לשפה אחרת. אותם הדברים הוא אומר אותם. אולי מרחיב יותר, אבל המתורגמן הזה זה מקצועי. שהוא עומד על ידו של הרב, שומע את הדברים, הוא מעביר אותם, יש לו קול חזק, יש לו רמקול בגרון שלו, הוא עומד וצועק חזק, וכולם שומעים אותו טוב. אז היו נותנים לו שיחה, זה המתורגמן, תחייב, שעתיים, שלוש, בבת אחת, עובד. אז אחר כך נותנים לו שיחה. כתוב שם בגמרא, שיחה מתורגמנים, אלא רואים סימן ברכה לעונה. למה? אומר השי, כולם סוגרים את העסק שלהם בשבת, וזה העסק שלא פתוח לי בשבת. לשנה מחלקון, אלא כל שדו חזק, לא מספיק מה שמרוויח בחול, גם בשבת עושה רווחים, יש לו מהכל שדו. אם כן, כל גבטרי ממון, הוא מרוויח ממון מהכל שדו. אז גם כסים עליו עין הרע, אז לכן לא ראה סימן ברכה באותו הכסף. אז אמרו, נתנו עצה, יקנה בזה דברים של מצוות. תעשה בזה תבדית, תעשה בזה תצית, תעשה תבדים, תעשה יקנה בזה סידורים, מחזורים, ספרים. בספרים, ודאי שיש בהם ברכה. בכל אופן, לשון הגמרא אומר, אומר מרן בית יוסף, משמע שלא מביאים בני אדם כאלה, ואתם להם שיחה. אם לא רואים סימן ברכה, לא רואים, טוב. אבל איך היו מכשירים אותם, מביאים אותם, אתה אומר שזה אסור, שזה שיחה שבת. אז אם זה שיחה שבת, אתה אומר בכלל איך זה מותר לתת להם שיחה. איך היו בכלל מכשירים אותם? אלא ודאי שזה מותר מצד הדין. רק לא רואים סימן ברכה. זו הראיה של מרן. הכל פנים כמה גדולים סוברים, כמו לאחר של רבי לשומעי דעתיר, שהביא המונדכין, גם מהרים כתב, כמה מהרים כתבו, יש גם כרופאים, באים ביום שבת, כדי לבדוק את החולה, מקבלים כסף. חזקה על רופאים, לא הולכים 400 בלילים תלת ידיים, רחים לקבל כסף, בלי כסף להיבוא. כן, פרט יש יוצאים מן הכלל, אבל מקבלים שכר שבת, זה רק שבו שכר שבת, אבל זה שכר מצוות. כי כותב מרן, אף הכי שרבותינו מחמירו בשכר שבת, הנמלק שאין בזה מצווה כדאי. אבל כשיש בדבר מצווה, כמו חזנים, מוצאים את החרים לחובתם, או גם כן תוקע בשופר, מוצאים את החרים לחובתו. אז לכן, כמה שהוא עושה מצווה בדבר, בשום מצווה לא גזרו חכם. זה דעתו של מרן, ולכן סתם לנו פה סומן תפקות, יש ומותר. וממילא יש לנו כלל, כל מקום שמרן יש סתירה לחברה בדבריו, אמרתי בסימן שינווה, משמע שדעתו לאסור, שזה בסתם כתב שאסור. ופה כתב בסימן תפקופה, רק שרואים סימן ברכה, משמע שאסור לקה. כן, אומרים, תמיד תתפוס לשון אחרון. סוגיה בדוקתה עדיפה. פה ההלכה הזאת, סוגיה בדוקתה. ולכן העקר הוא כמו לשון אחרון של מרן, דהיינו אסור אין, רק לראה בזה סימן ברכה. בספר שמו משה, רבי משה פרדו, חי לפני למעלה 100 שנה, הוא היה בית דין בירושלים, תחילה היה הרב הראשי באלכסנדריה, ואחר כך עבר בירושלים. יש לו ספר צדק ומשפט, שמו משה, הוראה לבית דין, כמה ספרים. הרב שמע מעיד שמנהג ירושלים להקל בדבר כלשונו האחרון של מלאכ. אנחנו שנוהגים, מביאים חזנים, מביאים אנשים שאומנם המקטוע שלהם רק בשבת, אבל אתם כן מקבלים שיחה. משמע שהעקר הוא כדעתו של מרן לפי מה שכתב בסימן תוך כותבי, ולא כמו שכתב בסימן שינבר. זה כותב בספר שמו משה. גם כמה מהרבני אשכנז העיזו שככה מנהג במקומותיהם. למשל שם המעדים שהיו ביום טוב, היו אנשים לוקחים להם את העוכות. עכשיו לא כל כך זה מצוי. יש משחטות, אנשים לוקחים עוכות שחוטים, שמים אותם בתוך המקרה, בפריזר, אין להם בעיות. מקודם, היו אנשים מגדלים עוכות. כל אחד בחצר, כל חצר יותר עוכות. תרנגולים למשל. הם כן רוצים לשחוט אותם ביום טוב. שיכלו לבשל מהם ביום טוב. תמיד בשר טרי הרבה יותר טוב. וכן היו הולכים לקצר שוחט. השוחט לא מכיר כל אחד ואחד, יש אנשים שמכיר אותם. שוחט להם ואחר כך הם בסוף משתבים איתו. אבל יש אנשים שהוא לא מכיר אותם. אז מה, הוא עומד כל זמן, מסכן, תורח. אז נותנים לו כל אחד בשכר שחיטתו, בצער או שני ביתים כפי שמשתבים ביניהם. אם זה תנגול גדול ותנגול קטן, נותנים לו. זה שכרה, ככה היו מארצות אשכנז, ככה היו נוהגים. גם במצרים, כשאנחנו היינו שם, גם כן היה אותו דבר. וכי אני נותנים לו בצד, בשכרו. עכשיו, הוא נביא שכר, כשהוא שכר שבת, שכר יום טוב. אז זה כתבו רבי שלמה קלוגר, יש ספר גם כהרי בסמים, כמה ספרים, כתבו המנהג פשוט שזה מותר, וסומכים על דעת מרם, סימן תפקוף בהם, שזה מותר. כן, זה מותר, מותר. אין לנו לעבר על המנהגם. גם בספר חנה וחסדה, זה הגאון רבי יהושע אפרים ארדית. שהיה הבית דין באזמיר לפני 100 שנה בערך, או מעט יותר. בספרו חנה וחסדה, מעיד שכך היה מנהג פשוט בארצות טורקיה, שהיו נוהגים, כל עשיר, כולם היו בני תורה, לא כמו עכשיו מסכנים שערות לך, כמו יתומים, אין להם מי שיחזיק אותם בתורה. אבל אז לא היה עשיר שלא היה מחזיק בביתו, עשרה תלמידי חכמים לפחות, לפחות, אם לא יותר, ויושבים ולומדים שלוש שעות מיום שבת, שלוש, ארבע שעות, לומדים יחד, מפלפלים ביניהם, מכינים כל אחד ואחד, מכין את הגמרא, את הסוגיה שצריכים ללמוד אותה, ויושבים יחד, והרב מדרבן אותם, שם הרב מעל כולם, והוא מדרבן אותם, לומדים את הסוגיה, לומדים שני דפים, שלושה דפים, במשך שלוש, ארבע שעות. וכל אחד מקבל מג'ידי, מטבע חשוב, יקר. כן, היו כל אחד ואחד, עובדים רק בשבת, משבת לשבת. ואם הוא בעצמו שמח לשמוע, יושב לאחד אצלם, שומע. אם הוא בעצמו מקשיר, הוא מטריך אחד אצלם. אבל במוצאי שבת, וכל אחד, ביומות יוצאים שכר, וכל אחד יוצאים מג'ידי אחד. מג'ידי זה מטבע חשוב, כמו שאמרנו. וכך היה מנהג פשוט. אם היה שכר שבת אסור, אז מה, הם מרוויחים בשכר שבת, זה מיוחד רק בשבת. אומר אותו דבר, יש חברת תהילים, שהיו מתאספים בכל שבת אחר חצות לילה, יושבים שעתיים, שלוש, גומרים ספר תהילים. והיה הגבאי של בית כנסת, נותן להם לכל אחד ואחד, כך וכך, לפי המקח שהיו עושה. כי גם כזה רק בשבת לשבת. ושוב זה עניין בעיה של שכר שבת. זאת אומרת, מכאן משמע שהמנהג פשוט, כדעתו של מרן, בסימן תקופה, לא כמו שכתב בסימן שינבר. ועוד כמה אחרונים כאלה שמעידים על המנהגים האלה, לפי כך למעשה, אתם רואים, פוק חזה מעמד הבא, לא נכשלים באיסור, אצל אשכנזים עוד יותר ויותר, נותנים להם שכר של ימים נוראים, כל השנה יכולים לחיות בשכר הזה. אצל הספרדים לא כל כך נותנים, אבל לא נותנים כל כך כמו שנותנים האשכנזים. בזמן הטור היה בהפך, שהספרדים היו מקבלים כסף, האשכנזים היו עושים שם שמיים. יכול להיות שיש גם בספרדים, יש אולי גם באיזה מקומות, שבאמת החזנים עושים שם שמיים. אבל כבר כתב הרשב"א, יותר טוב לקחת חזן בשכר מאשר חזן בחינם. السيادي مجان مجان شوية لما بتقوم بيشوفوا يعيلوها عرار هو متكعيس لما يعرب له أني أعسى كل شم شمايم يتم بقيم لها عيري أعسى شبيتا قمان هولي تاشت حبس عشان حزدان تشبوري تاروش كان مكبير كسر سوبيلة عروت الحخيم بساخيم ربخيم كل سوبيلة تام كان يلك شيرا تمور تميد الدام شيش له كل مش عسك مش كسمور تميد شو عروت شيش لكبير التعروت عرشو يا حنيف لخالي حاد يتحاك لو يخعص لا يكبير الزي حنو مر اليوم ما رخت كل كخ شبات الزي عدين لو قالوا لكبور ما رخت اليوم ما كره لك اليوم ما لو كير شبات أحيرت أنا أكثر الزي أقول ما رخت الزي ما أحير ما كره لك كل كخ مي هرت اليوم ما زي ما أرتل مصابيني ما ترسي بيتو شلخ ريكا ورسي لكل حمين ما يل كل كخ אמר לו כן, שבת אחרת אני אעריך יותר. כל אחד יראה לו פנים שחקות ויסבור את הכל. זה אומר לו, הלכת, וזה אומר, קסרת. אני יכול לצאת איזה חובה של כל העולם. יש אחד באמת כאב לו הבטן, עושה לך ספר חמין, אז הוא עושה שיגמרו מהר. ויש אזרבה, שנהנה, מתענג, יש קול נעים, יש מקם, יש ככה. כל אחד כפי שיגמרו, יש לפי מעלה לו. אז צריך לסבור את כל אחד ואחד. ככה. ויתבל את בני ישראל. מה לתשובה אותם? שיסבלו את עול הציבור. כאשר יסעה עומדת, היו נק. כשהוא מקבל כסף לכל הפחות, אין לו בירה מה עשה, פרנסה שלו. ושפרנסה, מה לא עשה? אבל אם הוא בחינה עושה, פתאום יום אחד אני כועס. כמענו, אני עושה שמיתה, לא רוצה, יאללה, תפרד אתה. אני לא רוצה להתפרד. אז מה צריך לצבור את הראש לחפש שם באותה שעה חזן, בפרט עם זה ברגע האחרון, מה אתה עושה? לכן עדיף תמיד לקחת שליח ציבור בשכר ולא בחינה. כך כותב הרשב"א. טוב, אנחנו מתקרבים להגיע לזמן. יש לנו עוד זמן תקופיבר. אז דרך אגב, תקופיבר כולו הלכות שופר. כל הלכות שופר מלוכזים בתקופיבר. אומרים, לא בחינם, תקפו גם צריה שופר. שופר חשבון שלו, תקפו. בסמן, תקפו, אחד כולו הלכות שופר. טוב, מסיים מרן ואומר כך. אף על פי, שמצד שופר היא מצווה חשובה עד מאוד, אין מחללים עליו לנטוב כדי לקיים את המצווה. זה מצווה בעבירה. נגיד, יש לו שופר, הוא אין לו בעיר ההיא, במושב ההוא, אין שם שופר. אבל כשמושב סמוך, המרחק זה רק קילומטר וחצי, שני קילומטר, זה הכל. ללכת שם, אפשר, זה לא בעיה כל כך. ללכת להביא משם את השופר. שם יגבירו לתקוע, יקחו מהם את השופר, יביא את זה. או שיש להם שם שתי שופרות. ולא נזכרו מערב ראש השנה להכין להם את השופר. ורוצים ללכת להביא אותו מחוץ לתחום. תחום זה 2,000 אמה. זה קילומטר אחד, פחות מעט מקילומטר. וזה המרחק ביניהם, יותר מאשר תחום. אז אי אפשר ללכת להביא את זה, אבל בשביל לזכות את הרבים, זה מצווה, חוץ לתחום, מי שיוצא חוץ לתחום, עשי עשו מדרבנן, לא עשי עשו מן התורה. אז אני הולך, מביא את השופר, הוא בא כדי לתקוע, להוציא את הקהל לזה חובתם. לא, זה מצווה באה בעבירה. אפילו שאיזה שיבות, ושופר זה מצווה חסם מן התורה, בפרט ביום הראשון. לא, אין לך רשות לעשות חלול שם, חלול יום טוב בשביל זה. כי שיבות במקום מצווה אסורה. מה מותר? מותר שיבוד ושבות במקום מצוות. דהיינו, אם יש לך גוי להגיד לו שילך להביא לך את השופר, מחוץ לתחום, אז אתה אומר לו לגוי, לך תלדה מושב תלוני, שם יש להם שופר, תביא את זה ותבוא. אז כאן זה שיבוד ושבות במקום מצוות. למה? אסור יוצא לחוץ לתחום, זה שיבוד, אסור מדרבנן. ולומר לגוי שילך להביא את זה, זה שיבוד ושבות. שיבוד ושבות במקום מצוות, מותר. אפילו שאומר לו בו ביום, ביום טוב. ביום הראשון, שישי יום השני, לכל הפחות. גם כן, על כל פנים שזה הולך למצווה. אף על פי שיש אומרים שצורך מצווה, צריך שיהיה מצווה דאורייתא. אבל מצווה דרבנן לא, כסובר רש"ן, רבי שלמה דבריה, אומר דווקא, אם זה למשל ביום טוב ראשון, זה דאורייתא. אז הוא שולח אותו כדי שיביא לקיים סוף עשה דאורייתא. זה מותר. אבל אם זה רק בשביל יום שני, כגון יום ראשון חל להיות ביום שבת, ושולח אותו בשביל יום שני, שילך להביא לו את השופר. אומר, בקו בחור, כל המצווה הזאת ביום שני זה רק מדרבנן. אז תעבור על סוד דרבנן, אמרה לגוד שיבוט ושיש שיביא לך, לא כדאי. מה יחזית תלך אחרי המצווה הזאת? תלך אחרי המצווה השנייה. שבע תעשה עליף. זה אומר רש"ן, רבי שלמה דבריה. אבל לא ככה לך. כי מרן סובר, כך הוכיחו האחרונים, שגם בשביל מצווה דה רבנן מותר לעשות שבות זישות במקום מצווה. במקום מצווה לחלט, מצווה דה אורייתא. לא משל דה רבנן, גם כן אפשר. אף על פי שההוכחה שלהם לא כל כך חזקה. למשל, הם מוכיחים, ממש כתב מרן, בסימן שין המתחת, מותר לומר לגוי בשבת שיבוא וינגן בכלי שיר לצורך שמחת חתן וכלה. יש חתן וכלה, רוצים לשמוח, רוצים לנגן להם בכלי שיר. אז אמירה לגוי שיבות, ולנגן בכלי שיר גזירה שמי יתקין כלי שיר, זה שיבות. הווה שיבות ישבות במקום מצווה לשמח חתן וכלה. מושא שמח חתן וכלה זה מצווה דה רבנן, זה לא מצווה דה אורייתא. ואפילו הכי נכון בשום מותר. אבל כמה פוסקים זוכים את זה, זה לא ראייה כל כך. כי מרן כותב, הרמב״ם כותב בהלכות אבלות, מצווה לשמח חתן וכלה, לכן מצווה לנחם אבלים. אף על פי שהיא מצווה מדברי סובלים, מצווה זו היא בכלל ואהבת לרעך כמוך. כן, היא נכללת בתוך המצווה של אהבת לרעך כמוך, שהיא מרשה תעשה מן התורה. נמצא משמח חתן וכלה, זה מקיים ואהבת לרעך כמוך. מצווה, כמו שאתה רוצה כשיסמחו אותך, מי לא רוצה כשיסמחו אותו? הוא חתן וכלה. לא רוצה כשיסמחו אותו? יש שמחה. אנשים מביאים בכסף, זמרים, כדי שיסמחו אותם. אז זה יותר לך כמוך. אז כמה שזה גם כן צריך להורייתה, עדיין מזה אין להביא ראייה כל כך, שגם שיבוד רשות במקום מצד הרבנה גם כן מותרת. אבל כך באמת, זה מסקנה ככה, ששיבוד רשות במקום מצווה, אפילו מצד הרבנה, מותר. ולכן ביום שני למשל שלוש שנה הוא נמצא במושב ורוצה לשלוח גוי שיביא לו שופר שנמצא במושב האחר שזה חוץ לתיהום. למה בעיה עם זה בתוך אלפיים אמה? זאת אומרת חוץ לאלפיים אמה שוודא שמותר, שזה שיבות, זה אפילו שחוץ לשנים עשר מיל שאז יש שיטת ירושלמי שמביא אותה הריף והרמב״ם כך פוסק שבשנים עשר מיל זה דאורייתא. על יצא איש מקומו ביום השביעי, מקומו, מקום מחנה ישראל. מחנה ישראל יש שלוש פרסאות על שלוש פרסאות. כל פרסא זה ארבע מילים. על 12 מיל, על 12 מיל זה יהיה מחנה ישראל. אז זה תורה מזהירה, על יצא איש מקומו ביום השביעי. כמכאן, כחומים ששנים עשר מיל, זם שעושה חוש צעיר, והולך צועד לו 12 מיל, 12 קילומטר בערך, עובר עזב מן התורה, על יצא איש מקומו. כך עושה כרמב״ם. כן, לפי הסברה הזאת, איך אמרה? איך יכול לשלוח את הגוי שיביא לו את השופר שזה במקום שהוא רחוק, שלחתו בלילה למשל. הוא אומר, תלך תביא את השופר במקום פריוני, וזה רחוק 12 מיל. והגוי מוכן. הוא אומר, אחר כך עשה לך שכרך, הגוי יודע שיתנו לו שכר. הוא לא, לא, לא חשוד שעשה את זה לשם שמיים. אבל בכל זאת, איך יהיה מותר לך אמרה לשלוח? טוב, התשובה על כך. אין הדבר מוסכם, ששנים עשר מיל זה דאורייתא, זה מחלוקת הפוסקים. וגם לא מוסכם עוד דבר, לא מוסכם שזה גם ביום טוב. פסוק כתוב, על יצא איש מקומו ביום השביעי, יום השביעי זה שבת. ביום טוב אנחנו לא יודעים שגם יעשו מדאורייתא. כך כותב באמת רבינו אברהם בנו של הרמב״ם בתשובה, שתחומים של יום טוב לכל הדעות מלבנן אפילו 12 מיל, אבל רק מלבנן. אף פי שבשבת יש מחלוקת הפוסקים, הריב הרמב״ם פוסקים כמו הרשלמי, אבל הרמב״ן, הרשב"א, הר"ן, כולם דחו את דברי הריב והרמב״ם. הם סוברים שהתלמוד שלנו לא מחלק בזה, וגם יש למעשמי, זה דרבנן. תוסף מדי מחלוקת לא יצאנו, אבל זה לגבי שבת. ביום טוב, דומה רבנו אברהם והרמב״ם, שכולי עלמא, אפילו לדעת מורעבים, הרמב״ם שסובב של דאורייתא, ביום טוב זה דרק לדרבנן. וכך כותב המאירי בביצה י"ב, מסכת ביצה דף י"ב, אומר שזה מחלוקת הראשונים, אם גם ביום טוב שייך תחמין דאורייתא. אם כן, יש לנו כמו ספק ספקה. לפיכך למעשה מותר לומר לגוי כשאין להם שופר אחר, כדי שלא יהיה בתיאום בסוף עשה של שופר, אפילו זה רק ביום שני. וגם כן, ישלח גוי, אפילו חוץ 12 מיל, כדי שיביאו שופר וייצאו איזה חובתם, ואין בזה שום איסור. הקדוש ברוך הוא יתעבר לבנו אמיתו ויראתו, ונזכה לגאולה השלמה לבחינה מהקדוש שאומר, ונזכה לזכות ישראל, ובא להם תורה בסוף שנאמר, אז מה חפש ומה 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 חפ